ברשות הרבנים הגאונים, גדולי התורה, כל ההספדים ששמעתי על מורנו ורבנו, שנלקח מאיתנו, מהדור כולו, כל ההספדים הדגישו את כוח התורה, כוח התורה העצום שהיה לו לרב. שבעניין הזה אפשר לומר שהוא אולי שהוא בין המיוחדים המצוינים שבדורות, כפי שכתבתי בכמה מקומות, שמעתי מהרב חיים יעקב לוין, זכר צדיק לברכה, הגאון עצום בעצמו, של הרב זצ"ל, אמר שהוא בטוח שיהיה מעמודי התורה של הדור. אמר לי על דברים שרב אברום כתב בסוף ספר שו"ת זכר יצחק, שרב אברום ערך אותו וסידר אותו במסירות נפש, אולי השיג את הכתבים שלו, ובסוף כתב קונטרס של השלמת דברים, קונטרס בסוף, מיתי אברהם אלקנה כהנא שפירא. אמר לי שהקונטרס הזה, אני אומר לך את זה באחריות, הוא אומר לי, זה עמקות של תורה שאין בדורות שלנו. זה לא עמקות מהדורות האלה. זה עמקות מדורות ראשונים. אבל כמה שרב אברום היה גאון עצום בכישרונות, אין בזה ספק. אבל מעל הכל, היה מצעירותו שקדן עצום. מצעירותו ועד רגעיו האחרונים. מתמיד עצום, שקדן עצום. כפי שהעידו עליו, כפי שהוא העיד על עצמו. מה שכתוב, שאדם בדברים שהוא חושב שיוכלו ללמוד ממנו, אז צריך לומר על עצמו הנהגות שלו, והיה מספר על עצמו, איך שהיה לומד בשקידה עצומה, יומם ולילה. לא שמח על הכישרונות, הוא כישרוני, הוא מבריק, פה, חידוש שם, הברקה מפה, הברקה משם. כמו שהרבה פעמים רואים ככה בעלי כישרונות, שהם לא צריכים, אלה שחלשים צריכים ללמוד הרבה. אבל המבריקים, הם עושים את הדברים בחצי זמן, יש להם זמן פנוי. בברום היה מגדולי השקדנים והמתמידים, למרות היותו גאון אדיר ועצום בכישרונות של חריפות, של הבנה, של תפיסה מהירה. יהיה לו פשוט לא יאומן מהירות התפיסה שלו. אחר היה כמה פעמים שזכיתי מהחברותה שלי במרכז הרב, הלכנו אל רבבו, ישבנו איתו, הכנסנו אליו, דבר איתו בקצות, פותח, מה, איפה, פה? תוך שתי שניות, הוא כבר בעומקם של הסוגיות. אתה כבר, המחשבה שלך מתחילה להיכנס לסחרחורת. איזה מהירות מחשבה, איזה מהירות, והעיניים רצות, מה שערב שבתא, העיניים רצות, פה לפה, פה לפה. ישר מוציא גמרות, מוציא זה, מה? במהירות עצומה. ושקדנות עצומה. ומתמיד עצומה. וזה לא העמקות המיוחדת שלו, לא רק הייתה בלימוד, בכל דבר. כל דבר שהוא התבונן, הוא התבונן ונכנס פנימה. בכל נושא. אם היו באים להתייעץ איתו בעניינים רפואיים, מתחיל לשאול שאלות, לכאן, לשם, הרופא הזה, זה, מה זה אומר? מה זה אומר? למה זה ככה? למה לא שואלת את זה? למה לא הלכת? וכל דבר נכנס לפני ולפנים. כמו בתוספות, ככה בכל דבר. כל דבר שהוא צריך לברר. זה לא סתם שהגאון הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, שליטה, אמר בהספד, והרב אליהו ישב דיין, נדמה לי מגיל 23 היה דיין, ישב עם כל גדולי הדור הקודם והדור הזה בדין, עם כולם, כל השמות המפורסמים שיש, יש על זה שומעים ורואים את זה. אמר משפט כזה בצורה ברורה ביותר, אמר, מי שלא ישב עם רב אברום בדין, לא יודע מה זה דיין שדן דין אמת לאמיתו. אמירה חריפה מאוד מאוד, מאוד. אבל זה משום שרב אברום תמיד נכנס לפני ולפנים, ולפני ולפני דלפנים, בכל נושא. לא יכולה לסבול שטחיות. הרים הגיעו עד כדי כך, סיפר לפעם תלמיד חכם, אחר כך הוא התבלבל בין כל מיני מבולבלים, אבל שמעתי ממנו לפני הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, 30 שנה, הוא אמר לי שהוא דיבר עם אחד שהיה נחשב, אמרו עליו שהוא יש טוענים רבניים כמו עורכי דין, יש טוען רבני בבתי דין. אמרו עליו, הוא מספר אחד. אז הוא שאל אותו, אמר לי, הוא שאל אותו, תגיד לי, מה אתם עושים שם? אז הוא מסביר לו איך שהקליינט בא אליו, אומר לו את זה, הוא מתחיל לחשוב איך אני יכול להוביל את זה שהוא יזכה בדין. אני לוקח טענות מפה וטענות משם. עיקרו של דבר, והיה בן אדם חריף מאוד, כמו ההוא תלמיד שידע להגיד, כאן טעמים לתאר את השרץ, היה חריף מאוד כזה, אז אמר, שכן, שהוא, אין, אצלו, מי שבא אליו, זוכה בדין. מי שהולך איתו, זוכה בדין. הוא אמר לך, אבל, מה זאת אומרת, מה אתה? הוא אומר, תראה, אני מצליח לבלבל את הדיינים. כן, נכון, אני מבלבל אותו. מבלבל את הדיינים. הוא אומר לו, לא, אין דיין שלא הצלחת לבלבל אותו. חוץ מאחד. זה הנמוך הזה. אומר לו, זה הרב שפירה, הוא יחיד. לא מצליח איתו. איתו, הוא תופס אותי. באיזשהו שלב, הוא תופס אותי. תופס אותי, מפרק לי את כל העניין. אבל חוץ ממנו, זה היה כוח עצום. פעם אחת, היה לי איזה עניין של דין תורה, מכרתי דירה, היה מהפך כלכלי באמצע, והסיפור שבן אדם מכרתי ליהודי, והייתי אברך צעיר, היהודי היה יושב, והייתי נותן שיעור קצר בבוקר במשניות, מוקדם מאוד בבוקר, בית הכנסת, אז יהודי היה סוחר, איש מסחר, איש כסרים, מסחר, איש, מה למה? אז הוא אמר לי, הכסף מושקע, ואתה לא צריך אותו כעת, אז תראה, נשאיר את הכסף, ואחר כך נתחלק ברווחים, משהו כזה. אני, מה הייתי, אברך, מרכז הרב, לא יודע מה החיים שלי, מסחר, מושקע, לא מושקע. אמרתי לו, בסדר, טוב. אחרי זה היה בדיוק המהפך הכלכלי. כל הכסף שהיה מושקע, השווי שלו נהיה פי 10, פי 20, פי לא יודע כמה. אז אמרו לי, תשמע, תגיד לו, אז זה הסכום, נגיד 150 אלף או משהו. אז הוא אומר, בסדר, אמרנו שנתחלק ברווחים. אני בסדר, אני זוכר את זה, אני יודע. תן לך 2,000-3,000 שקל. הוא הרוויח בסביבות 150 אלף, משהו כזה, אני יודע. הוא אמר, אז טוב, אמרו לי, לא, זה אי אפשר ככה, אתה לא יכול, הוא אנשים שמבינים בזה, אמרו לי, טוב, הלכתי לרב אברום. התחלתי לספר לרב אברום, הוא אומר לי, צריך ללכת לדין תורה. אמרתי לו, טוב, אני בשביל זה בא אל הרב. אז הוא אומר לי, תראה, אני אברכים מהישיבה, קשה לי מאוד לדון אותה. לא יכול. זה בני. אף על פי שכתוב בסוף פרשת יתרו, כתוב כי יבוא אליי העם, משה רבנו אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורתם. אז הוא אומר, מה זה? איך הפשט פה בפסוק? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. בסדר? באים אל משה רבנו, גם למשפט. כי יהיה להם דבר. יש להם איזה בעיה, יש להם איזה עניין. אז איך צריך להיות כתוב? באים אליי. באים אליי, ושפטתי בין איש רעהו ובין רעהו והודעתי וכו'. ולמה כתוב? כי יהיה להם דבר בא אליי. מה זה? כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי. אומר, פשר. על מי זה מתייחס הבא? על הדבר, על העניין, על הבעיה. אומר, דיין שיושב בדין, אסור לו לראות את הנידונים. הוא לא רואה את הנידונים. הוא רואה את העניין. כי יהיה להם דבר, נו ברור שהם באים וטוענים כל אחד את הטענות שלו, משה רבנו אומר, אני לא רואה אותם. אני רואה את הדבר. יהיה להם דבר, בא אליי הדבר. העניין, ושפטתי. אבל ברגע שרואים, זה טוען ככה, והוא טוען ככה, מי זה הנידונים, כבר יש סכנה של נגיעות. אז נכון, אז ככה, כך צריך להיות דיין. אבל אני, על אברך מהישיבה, לא יכול. קשה לי מאוד. אז הוא אמר, אני מציע לך, תלך לרב לייזר שפירא. רב לייזר שפירא, גאון, גאון נצור, גם כן, בן אחיו, היה דיין בבית הדין העליון, אז אמר לי, תלך אליו. טוב. לא היה לי בריכה. הלכתי אליו, וטלפנתי אליו, אמר, תבואו. באתי יחד עם האיש, עם חברים, דיברנו, כל אחד טען את הטענות שלו, ישב והקשיב, שמע, אמר, בסדר, מחר, מחרתיים, אני אשלח לכם פסק דין. אני אכתוב פסק דין, אשלח לכם. טוב. שלח פסק דין, ואז, הסתכלתי, כתב שם תמצית הדברים שכמו שמקובל בשוק. כמו שמקובל בשוק שאחד נותן כסף לשני, אומר לו, לך תשקיע אותו, תשקיע פה, פה, שם, אחר כך נתחלק ברווחים, אז לפי האחוזים שהוא מקבל, כמה שהוא מקבל הבן אדם המשקיע, לעומת בעל הממון. נו, ברור שזה ודאי יותר מחצי גם מגיע לבעל הממון. טוב, אז הבאתי לו את הפסק, אז הוא אמר לי, טוב, אני צריך להתייעץ על זה עם העורך דין שלי. עץ עם העורך דין שלו, גם יהודי שנקרא שומר מצוות, כיפה. הוא אומר לו, שום דבר, מה שאמרת לו לשלם זה בדיוק מה שהוא פוסק. הוא פוסק שתיתן לו 3,000 שקל, זה משהו. זה הפירוש של הפסק. אמרתי לו, תשמע, זה לא... תראה, אפילו בור ועם הארץ כמוני מבין שזה לא... אז אני אתלפן לרב, אני נשאל את הרב. אז הוא אומר לי, לא, אני כבר לא הולך לרב. אמרתי, טוב, אני אתלפן. הפנתי לרב, מה? אוי, מה, הוא שקרן כזה? הוא רמאי? גנב ממש? מה זאת אומרת? מה? זה מה שאני פסקתי? מה זה העורך דין שלו? מי זה העורך דין שלו הזה? מה? אם הייתי יודע, אתם באתם כמו חברים וזה, אז לא חשבתי, ככה הייתי כותב, כתב בוררות וזה, לא? הוא אומר, מה? זה לא יכול להיות דבר כזה, תלך אליו זה זה. הלכתי אליו, הוא אומר לי, לא מעניין אותי, אני קיימתי את המצווה שלי, הלכתי אל הרב, שאלתי את הרב, הוא פסק פסק, עכשיו, מה שהוא כתב, העורך דין מפרש, זהו, זה, עד כאן מגיעה עירת שמיים. כשהוא מגיע לכסף, זה ניסיון קשה מאוד, לימוד קשה, כשאדם מגיע לכסף, אז ניסיון. טוב, אמרתי, מה אני אעשה? אני לא זוכר אם הלכתי לרב אברום, אני חושב רב אברום אמר לי שבסוף העניין תבוא אליי, או שהלכתי או שפגשתי אותו בישיבה, נדמה לי שזה היה אצלו בבית, הלכתי אליו, שומע את העניין, מה? כזה דבר? לך מיד לרב של השכונה, תגיד לו שהוא חייב להכריז עליו נידוי, אם הוא לא משלם לך את כל הכסף, כמו שהרב אומר, הוא יכריז עליו בבית הכנסת נידו. אמרתי, הרב, מה? כן, ככה, בדיוק ככה. אני לא מוכן לסבול דבר כזה, שאברכים מנצלים את התמימות שלהם, שקרים אותם, לא יכול לשמוע דבר, לא יכול. תלך אל הרב, תגיד לו שאני אמרתי ככה. טוב, הלכתי לרב, שם של השכונה, שמע את העניין, אמר לי, טוב, אני אעשה ברור בעניין. החסה דיבר עם האיש, אז הוא קרא לי, אמר לי, תראה, אני באתי איתו למצב שהוא מוכן לפשרה. הוא מוכן לפשרה, ואז מה אנחנו צריכים מריבות פה ומחלוקות ודברים... הדבר הכי טוב שיש זה ללכת לפשרה. אז פשרה, זה הוא ישלם לך 20,000+. פשרה. אמרתי, טוב, בסדר. אני לא רוצה. טוב. עוד פעם, חזרתי לרב אברום. הוא שמע את זה. מה שעוברים בלשוננו, חבל על הזמן. אני, מה? פשרה? מי נתן לו רשות לעשות פשרה? מה זה פשרה? מי שבא עושה פשרה, לא עושה פשרה, יש הלכות. מה, הוא לא יודע שולחן ערוך? מה זה פשרה? אחרי שפסקו דין, אין פשרה. מה זה פשרה? אני, אמרתי לו, הרב, אני לא, זה לא בשבילי, אני לא יכול, אבל אני לא יכול לסבול דבר כזה. מה זאת אומרת? מה? הוא לא נרגע מהעניין הזה, כך זה בער בתוכו. כמה דברים, האמת והדאגה לאברכים של הישיבה. אמר, מה אתה מפחד? אתה מפחד שיהיה לך קצת כסף? מה אתה מפחד? ממש הדאגה לתלמידים יותר מאשר דאגה של אבא לבנו. ממש, בכל עניין. כך כל דבר בצורה מאוד מאוד פנימית. זה כבר תחום נוסף. וקשור תחום שקצת רציתי נגיד עליו כמה מילים, שאני לא יודע אם כל כך עסקו בו, דיברו עליו, דיברו. עניין של המידות. המידות של רבנו. קשה מאוד מי יכול להעריך מידות. חלק הסיפור הזה מאפיין גם כן את המידות המיוחדות שהיו לו. קודם כל, רב אברום, כשהיו ישיבות רמים, תמיד היו ישיבות רמים בהתחלה, כמה פעמים, אז תמיד היה מדבר על החשיבות של לימוד אמונה. לימוד אמונה, מאוד מאוד רצה לשמור על לימוד האמונה בישיבה, על החשיבות של לימוד אמונה, הכרח של לימוד אמונה, אבל גם הדגשה מיוחדת של עניין המידות, עבודת המידות. והיה אומר שיש חיוב גמור ללמוד את נתיבות עולם של המהר"ל. הגדיר, נתיבות עולם של המהר"ל, ספר נתיבות עולם, קרא לזה שולחן ערוך של מידות. זה שולחן ערוך של מידות. עדיין שנתיבות עולם, הכל מתחיל בנתיב התורה, זה כל נתיב התורה הזה, זה רב אברום. יש נתיב הענבה. אברום היה ענב. אדם שגאוני עולם, גדולי עולם, שחרים לפתחו, שם את השאלות, באים להתייעץ איתו, ואיך היה מתייחס לתלמידים? באיזה פשטות, באיזה נעימות, דבר עם התלמידים, שוחח עם התלמידים, דן איתם, מברר איתם דברים. כתבתי באיזה מקום מה שהיה עכשיו, לפני ה... גירוש הנורא, לפני החורבן הנורא, שמי יודע אם זה מה שקיצר את ימיו של רב אברום, שעוד היה מלא כוחות חיים, מלא כוחות חיים. אז שהביאו לו, אחרי שבזכות ראש הישיבה פה, הרב דרופ, יצא פסק של רב אברום בעניין סירוב פקודה, צורה נחרצת. תכתוב, תכתוב. אומר, מה שמכירים את זה? מה, אני אפרסם את זה? הרב רוצה שאני... נו ודאי, בשביל מה אני אומר לך? שתכתוב, תפרסם את זה, תכתוב את זה בעיתון. בשיא התקיפו. מה, אני מחביא פה משהו? להפך. תכתוב, תפרסם, דומה. והדברים היו מבוררים אצל רב אברום כבר לפחות 10 שנים לפני כן, לפחות, יותר. האמת לאמיתה שזה פסק מפורש שהרב צבי יהודה פרסם במה שהוא כתב, לא תגורו, זה פסק ברור ביותר, אין בזה ספק, צל צילו של ספק, שכשהוא כותב שלכן על כל איש בישראל, על כל שר בממשלה, על כל איש צבא, להתנגד לדבר הזה בכל אומץ ועוז. אז מה, בשביל להגיד למפקד, מפקד אני לא מרגיש טוב, אני יכול לא ללכת, המפקד צריך בשביל זה אומץ, מה זה, זה צריך אומץ ועוז, מה הרב צבי יהודה מתכוון כשהוא אומר בכל אומץ ועוז? זה היה ברור, אבל בצורת פסק הלכה ובמילים מפורשות על העניין הזה, זה רב אברום לקח על כתפיו את העניין הזה. ואז הביאו לו בחורים מהישיבה, הביאו לו פסק של איזה מישהו שכתב, פרסמו אותו באמונה ואהבה. אמרו לו, פה הרב יראה מה שמפרסמים עכשיו, זה עומד לצאת. זה היה עוד לפני ש... אמן, תסתכל על זה, קרה. מה אתם מביאים לי את זה? מה זה בכלל? מה, יש פה מילה אחת של תורה? מה יש פה בכלל? מה זה בכלל? מה הבאתם לי את זה? אסור לפרסם את הדבר הזה בכלל. והוא יצא בצעדים נמרצים החוצה. הלכתי אחריו, אמרתי, כמה תודה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, ששתל את הרב בדור הזה, הדור שלנו. אז הוא הולך, הוא מקשיב, אני אומר, כמה תודה אנחנו חייבים. אז אני אומר לו ביטוי, כתוב ברש"י, מסכת שבת, רבנו בדורו כמשה בדורו. זה הרב. הוא מיד נעצר במקום. מברום היה נמוך בגוף, מסתכל עליי ככה, נקל עליי פנים כאלה למעלה. מי נתן לך רשות להגיד דבר כזה? פנים אדומות נהיו לו. מי נתן לך רשות להגיד דבר כזה? התחלתי לגמגם. זה לא אני אומר. זה לא אתה אומר. מי אומר את זה? אמרתי לו, רש"י. רש"י אומר. רש"י אומר את זה. על מי רש"י אומר את זה? ככה עומד. על מי? עומד. על מי רש"י אומר את זה? אמרתי לו, על רב? על רב. לא עליי ולא עליך. ממשיך הלאה ללכת כאן. לא יכול לשמוע דבר כזה. בשביל כל... אמרתי קודם מה שהרב אליהו אמר, אני יודע עוד חכמי ישראל, גדולי ישראל, מה שאמרו על רב אברום כבר מלפני 50 שנה. לא יכול לשמוע דבר כזה. לא יכול לשמוע דבר כזה שיאמרו עליו. נידת ענווה עצומה. ונקודה... נוספת במידות, אני לא יודע, אני, הקשר המיוחד של רב אברום עם הרבנית, זה עוד לא דיברו על זה, האמת שזה יותר צריכים לשמוע מאנשים, באמת בני המשפחה והקרובים, אבל זה מסכת בפני עצמה. אתם בחורים צעירים, אני יודע אם זה ייקח הרובכם, אבל בסדר, טוב שתתחילו לשמוע כבר מעכשיו, אולי עד שתגיעו, אז תלמדו יותר את העניין הזה. ראיתי אז, באמת שזה היה אולי הפגישה המכריעה שככה זעזעה אותי, והכרתי את רב אברום ככה, לפי מה שבכוחי להכיר. איך שהאמת בוערת בלבבו, האמת של התורה, האמת של ישיבת מרכז הרב, עם כל האחריות שלה, הרבנית, אז היא הקפידה עליי, שאני ככה גרמתי לו, אמרה לי, בשביל מה באתם? בשביל מה באת לפה? אלך, תצא מפה. הרב אומר לה, נו נו נו, והרב היה אש לאהבה, פשוט אש לאהבה. אבל זה הייתה ממש אש של תורה, אש של תורה עם אחריות של הישיבה, כי ישיבת מרכז הרב, כמו שהרב צבי יהודה היה מגדיר אותה, לב האומה, אחריות של התורה בכלל ישראל, בכל עם ישראל, בכל הדורות. הרבנית מאוד מאוד השגיחה על הרב. פעם ישבתי אצל הרב והגיע תלמיד חכם, אחד חשוב, הזמין את הרב לבר מצווה. והרב תמיד היה, כמו שאמרו, וכולם מזכירים את זה, תמיד היה בשמחה, תמיד. תמיד יש לו איזה חיוך, ואתה לא יודע לפעמים אם הוא מדבר איתך בדיחה, או שאומר איתך, או שמדבר ברצינות הכי גדולה. אז הרב הזה הביא לו הזמנה לרב אברום. אברום אמר לו, אני מאוד מאוד רוצה לבוא, אבל תדע לך, אני צריך להתייעץ. לפני שאני אוכל לבוא אליך, אני צריך להתייעץ. הוא אומר, טוב, הוא אומר, לא, קודם כל אני מתייעץ עם אליהו הנביא. אני מדבר איתו. והוא צוחק, והוא אומר את הדברים, אבל אתה לא יודע איפה זה אומר. הוא אומר, אני מתייעץ עם אליהו, כן. הוא אומר לו, תלמיד חכם. הוא אומר לו, כן, אני מתייעץ עם אליהו הנביא. אחרי שזה יעבור אותו והוא ייתן אישור, אחרי שהוא ייתן אישור, אז אני ניגש לרבנית. אז אני הולך לרבנית. אז תלוי מה שהרבנית תגיד. אם תגיד כן, בסדר. אם תגיד לא, מה שהרבנית אומרת, זה מה שקובע. זה אמירה עם פתיחה, עם צחוק או לא צחוק, אי אפשר... מי אנחנו שנדע באנשים כמו רב אברום, מה... אין לנו השגה. אבל הלימוד שהוא, מה הוא מלמד פה בדבר הזה? מה כוחה של האישה? מה כוחה של האישה בבית? זה לימוד, ואי שנזכה להפנים אותו. אני לא שמתי לב, אבל החתנים שלי, הבנים שלי אומרים, אין, לא הייתה שמחה שרב אברום לא לקח במבה, עוגיות, משהו, דברים, כוס או סקי או מפית נייר או משהו, לוקח לרבנית דברים. ככה הם אומרים, לא היה, הם אומרים, כל פעם, רב אברום היה בין 90 אולי, לוקח לרבנית, מביא לרבנית דברים. כל דבר זה, אבל לא רק, זה היה דבר מאוד מעניין. יש רבנים גדולי ישראל אומרים, בחור מתארס, צ'יק צ'ק להתחתן, מהר אחת שתיים להתחתן, תארס אחת שתיים להתחתן. אומרים, זה, ככה זה נראה פשוט, כי זה התורה. בברום אומר, לא. בדור שלנו, לא. לא כך, כמה פעמים שמעתי. לא כך. אומר, היום זה לא מה שהיה פעם. היום האישה מעורבת בכל דבר, שנמצאת בכל דבר, בכל עניין, יש לה דעה בכל דבר, מה לומר בכל דבר. אי אפשר כך. מוכרחים לפני החתונה הרבה להיפגש. להיפגש, לשוחח, לדבר, להתרגל לדבר אחד עם השני. ככה הוא הגדיר את זה. להתרגל לדבר אחד עם השני, וזה שאחר כך כשהתחתנו, ידעו לשבת ולדבר ביחד. לברר דברים ביחד. וחידוש. נגיד ככה, זה מזכיר קצת, יש בחוט המשולש, כתוב על רבי עקיבא אגר, אשתו נפטרה צעירה, עוד שהיו די צעירים, אז רבי עקיבא אגר, אחרי זה יש שם בכתב, הציעו לו שידוך אחר אחרי כמה זמן. או, ילדים קטנים, הוא כותב בהתמרמרות, מה אתם חושבים אותי להביר לב, איך אני יכול, מה אתם... ואתם יודעים איזה אישה היא הייתה, וכמה לילות ישבנו עד אחרי חצות לילה, ושוחחנו ובררנו עניינים של יראת שמיים ושל עבודת השם. כך כותב רבי עקיבא אגר. רב אברהם לא דיבר דווקא על זה, דיבר בכלל על היכולת לדבר, מה שנקרא היום תקשורת שבין בני זוג. היה מאוד, זה, לשמוע את זה מרב אברהם, זה היה, אז זה חלק חשוב מאוד, נקודה חשובה מאוד במידות, שבבליטה את עניין המידות. הגעתי באיזושהי נקודה. באמת הרב חרלאפ כותב על הרב זצ"ל, הוא כותב לבן שלו מכתב אחרי, נדמה לי שזה בערך חודשיים אחרי הפטירה של הרב זצ"ל, כותב לו, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע איך אנחנו ממשיכים הלאה לחיות, אבל יש לי הסבר אחד. אני לא, בכלל לא מאמין שזה קרה. לא מאמין שזה קרה. אני כל הזמן חושב, הנה אני כבר קצת קרה לי תקופה, לא הלכתי אל הרב, עוד יום יומיים נלך אל הרב. את כל הזמן, עכשיו כל שאלה, צריכים ללכת לרב אברהם. על כל דבר הלכנו, לא הלכנו על כל דבר, אבל כשהיינו הולכים, כל שאלה זה, הכל מאיר באור חדש, והכל מקבל הערה ופנים והכוונה ודרך. והחשבונות הפרטיים הם חשובים מאוד מאוד, אבל הם פרטיים. אבל החשבונות של כלל ישראל הם כבדים מאוד מאוד. רב אברהם היה ענק שנסע על גביו את המסע הגדול הזה של האחריות הכלל ישראלי. שהקדוש ברוך הוא רחם על עם ישראל וייתן כוח לגדולי ישראל, גדולי התורה שנשארו איתנו, שהקדוש ברוך הוא יעצים אותם בכוחות שיוכלו לשאת את המסע הגדול הזה של הכרעות גדולות וכבדות שמוטלות על גדולי ישראל בשעה הזו, בתקופות האלה. וברחמים גדולים ועצומים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בהתגלות, בביאת מלך המשיח בן דוד ובתחיית המתים במהרה.